Как можно было время отшибить?
היא פשוט הייתה גוש בשר, היא לא אותו דבר.
היא לא יכלה לעשות שום דבר, היא הייתה כמו גוש בשר מהבחינה הזאת. ונערה כזאת, ודאי שאין עליה שום עונש, היא לא יכלה לעשות כלום, אז זה נראה, אבל הנערה לא נעשה דבר. ובאמת שתי המקראות מדברים לא באחד שאיים עליה ברצח, אלא פשוטי המקרות מדברים כשהוא תפס אותה בחזקת יד וזקבה איש ושכב אימן. על זה מדובר. אבל כשאדם מקיש נערה לרוצח כי כאשר יקום איש על רעות צחון נפש ואתה עושה את הרגש הזה, זה לגבי הסוג השני של אונס. הסוג השני של אונס שהוא מאיים עליה שיערוב אותה אם היא לא תשמע לו. ואז היא כאשר יקום איש על רעות צחון נפש, גם איש שקם על רעות צחון נפש יכול להיות אדם שעושה את זה מתוך שהוא מוצא, הוא רוצה להרוג את חברו, יכול להיות אדם שקם על רעות צחון נפש כיוון שמחייבים אותו לעשות את זה, מחייבים אותו לעשות את זה ביומידה ואומרים לו או שנהרוג את פלוני או שנהרוג אותך. ואם כן, כמו שברוצח יהרג ואל יעבור במקרה הזה, גם בנערה תהרג ואל תעבור. אם מאיימים על הפסוקים שלנו ולנערה לא תעשה דבר, אין הנערה חטא מוות. זה כמובן נערה שהוא תפס אותה בחזקת יד. שוב, נקרא את דבריו. עד שלמדתי מדברי רבינו חננאל, שכך אמר הכתוב, הנערה הזאת שנעשה פתורה, שהיא דומה באומץ שלה לרוצח, וראוי לה להרג ואל תעבור. אז למה היא פתורה? הרי ראוי לה שתהרג ואל תעבור. אפשר כמה להגיד שלמרות שראוי לה שתהרג ואל תעבור, בגלל נושא הזה פחד מדי פתורה. אבל לא זה מה שרבינו חננאל אומר. הוא אומר, אבל מי שתפסה זה ונתחזק עליה, אין עליה חטא מוות. הוא אמר, לכאורה יש ברבינו חננאל שני חידושים, אחד אני אומר בחיתכון גמור, כיוון שהוא אומר אותו גם בחידושיו. אבל הייתי יכול להוסיף לרבינו חננאל גם חידוש שני, שהוא חידוש עצום וגדול שאין, וגדול שאין כמותו. החידוש האחד של רבינו חננאל, שכיוון שאתה יחיד, הרמב"ן מסכים איתו, והוא שגם אישה יש עליה דין ייהרג ואל יעבור בגילוי עריות, למרות שהיא קרקע עולם. אישה היא בירד ואל יעבור. תשאלו, כתוב אסתר קרקע עולם הייתה, זה לא נאמר בגילוי עריות. אסתר זה לא היה גילוי עריות, חוץ מזה זה נאמר רק לשיטת הבית ועל החקירה בה. אבל אישה יש עליה דין תהרג ואל תעבור, ממש כמו איש, וזוהי הגרסה שם בפסחים, אף נערה תהרג ואל תעבור. אבל יש חידוש שני ברבינו חננאל, לכאורה כמו שעולה מתוך דברי הרמב"ן, וזה חידוש מרפס גגות לחלוטין, שלא מצאתי לו שום חבר ולא מצאתי לו שום רמז בשום מקום. שאם האישה שיש עליה חיוב של ייהרג ואל יעבור בכל אופן מפחד ומידה שיתפה פעולה ונעזר על ידי אותו איש, היא חייבת מידה. הרמב"ם אומר במפורש שגם מי שיש בו דין ייהרג ואל יעבור, אם עשה את זה מפחד ומידה, איננו חייב מידה. וזה אומרים גם התוספות ואומרים כל הראשונים. מרבנו חננאל עולה שהיא בגדר חייבת מידה, כלומר היא מבחינת אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי. כלומר, או שיהרוג אותה האנס, או שיהרגו את הביתים, אם היא תשמע בקולו, אבל שוב, זוהי הלשון. הוא אומר, ראוי לה להרג ואל תעבור, אבל מי שתפסה זה ונתחזק עליה, אין עליה חטמה. כלומר, במקרה הזה, שהיא ממש אנוסה, בגלל שהוא יחזיק אותה בכוח ידו, רק במקרה הזה אין עליה חטמה. לא משנה, אין לי חזרה, אבל לה פרזה, כן.
הרן מביא?
כן,
מביא הרבה נראה
לי שסמת דין בסדר. בסדר, אתה בא. לא הכרתי, שאתה אחר כך, אתה יכול להקריא לנו? טוב, בסדר, אם תמצא תקריא, מעניין מאוד. אז אם כן, מצאנו חבר לדיוק שלי במלחמות ברבי מחננת, תודה רבה, לא הכרתי את זה. נשוב לעניין שלנו, ולמה אני חושב שהדבר הזה באמת הוא פשוטו של נקרא, כמו זה לכל נגד ההיגיון. ההיגיון היה אומר לדמות את הנערה לנרצח ולא לרוצח. משום שבאמת מה שכתוב כאן, הפסוקים, הפסוקים מדברים על אחד שמתחזק בו. איך אני יודע? שהפסוקים מבדילים בין הוצאה איש בעיר ושכב עמה, לבין אם בשדה ימצא איש את הנערה או בשדה. מה ההבדל? אם היא צעקה או לא צעקה? אם לא הייתה צועקת בעיר, היינו שומעים. בשדה, אתה מניח שהיא צעקה? צעקה, נערה או רזה, ואין מושיר. כלומר, כאן מדובר עכשיו, אין זו נערה צריכה לצעוק בעצם נערה, לא צריכה לצעוק. אחת שהוא מאיים עליה ויהיו מוות, היא לא יכולה ליצור. שכן זה בדיוק מאיים עליה, תשתיקי ותתני לי לשכב איתה. היא לא יכולה ליצור, ואחת שהוא מאיים עליה יהיו מוות, אין טעם להבדיל בין אם הוא עושה את זה בעיר לבין אם הוא עושה את זה בשדה, למאי נפקמינה, אם אתה רואה בזה אונס. אלא התורה מדברת על אחד שהוא מתחזק עליו בכל זכיית, וכאן כמובן הדבר היחיד שיכולה לעשות זה ליצור. וזו בדיוק ההבחנה של התורה. כמובן, וכי כאשר יקום איש על רעהו, ודאי שאני חושב שהנערה מדומה כאן לנרצח. ובעצם מה הדמיון? הדמיון זה מציע כאן. כי כאשר יקום איש על רעהו, צחון נפש, כן הדבר הזה, כי בשדה מצאה צעקה נערה ועשה בן משה עלה. שהרי אין ספק שהנרצח צעק. איך אני יודע שהנרצח צעק? קודם כל מסתם, כן, באו להרוג אותו, אז מסתם, הוא צעק ושגיע לעזרה. אבל איך אני יודע שהוא צעק? שהרי מודדים ממקום שמצאו נרצח, אנחנו מודדים מלהגים אשר סביבות החלל. מהי נפקמינה, מהי העיר הקרובה אל החלל? אני שואל אתכם, הנרצח חייב לבוא דווקא מהעיר הקרובה? הרוצח חייב לבוא דווקא מהעיר הקרובה? נניח שעיר אחת נמצאת במרחק 300 מטר ממקום הרצח, ועיר אחת נמצאת במרחק 500 מטר ממקום הרצח. וגם יישובים שם זה יישובים קרובים. היישובים היו על הגבעות והנמצא היה בתוך הנחל, כמו שזה נראה, ועל כל גבעה יישוב. משהו כמו הלא שבות ואפרת ובאמצע ישבדי, שפחות או יותר שם עובר הכביש. הרים משני הצדים ושם נמצא נרצח. מה עם נפקמינה אם זה 300 מטר או 400? ושלח נפקמינה אחת. המקום הקרוב, הם מודדים את זה בקו אווירי, הם מקדרים וכל הדברים האלה, יש רק נפקמינה אחת. איפה יכלו לשמוע את הצעקה? את הצעקה שמעו במקום הקרוב ביותר, והם היו צריכים לחוש לעזרה. ואם הם לא חשו לעזרה, לא יכולים להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה. הוא צעק, וכאן נאמר, גם הנערה צעקה, ואם לא צעקה, היא באמת חייבת כיתה. אבל מכל מקום לעניין שלנו מדובר באמת בפסוקים על פי זה רק באחד שמתחזק עליה בחוזק יד. בראשונים אחרים עולים מסבירים אחרים. וכמובן כולם הבינו שהנערה דומה לנרצח, ומה שעולה בתוספות ביומה בדבר הזה, שהנערה נחשבת כמו נרצח אחרי שנרצח. בגלל שיקום משל רעות זכון נפש, כלומר הנערה היא כמו נרצח. היא לא יכלה לעשות שום דבר. זו ירמיה. כמו שנרצח, כמו שמת, לא יכול לעשות שום דבר, היא בעצם לא יכלה לעשות שום דבר, ולכן גם אין עליה חיוב להיהרג. היא בגדר גורם גמור, היא קרקע עולם. לא בגלל שהוא התחזק עליה, אלא בגלל שהאישה היא כמו איש מת, כמו נרצח. היא קרקע עולם, ולדעת התוספות במוצב הזה שהיא קרקע עולם, אנחנו נדבר אותה על קרקע עולם, אין עליה המצווה של יהרג ועל יעבור, בגלל שהיא כמו מת, ומת פטור מן המצוות, וגם קרקע עולם פטור ממצוות, גם ממצוות קידוש השם. ראיתי פירוש, אני לא זוכר איפה, קפשתי את זה אחר כך ולא מצאתי, אבל ראיתי באחד הראשונים, שמסביר הסביר מעניין, ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות, בגלל שהוא מתגבר עליו בחזקת יד, כי כאשר יקום איש על רעהו וצחון נפש, כן הדבר הזה. כלומר, אם אתה נותן עליה חטא מוות, ויש גם לכאורה סברה לתת עליה חטא מוות, איפה יש סברה, מה הסברה לתת עליה חטא מוות למרות שהיא אנושה? לכאורה סברה. מתקדים בתורה, תקדים, לא לגמרי דומה, אבל דומה בכל אופן קצת. סליחה? בהמה. זו היה דוגמה, והראשונים מביאים את הדוגמה הזאת. הרי האדם שרובה בהמה, בהמה היה נוסה, ובכל אופן נאמה, שרובים את האיש, וגם את הבהמה הורגים. למרות שהבהמה היה נוסה. וראשונים אומרים, הבהמה לא צעקה, שטפה פעולה, אולי צעקה, לא שטפה פעולה, הבהמה שטפה פעולה, אולי בצורה פסילית, לא, נו, לא, תיכנס לכל הסיפורים הלא סימפטיים האלה, עד כמה הבהמה שטפה פעולה, בואו נגיד, בהמה יותר קל לנו להרוג מאשר להרוג בן אדם, כן, זה לכאורה הצלחה פשוטה, אבל לכאורה, וכאן באמת נאמר, אתה לא יכול להרוג אותה, ואם אתה הורג אותה, אם יבוא בידים ויוציא אותה לעורב כאשר היא אנוסה, כי כאשר יקום איש אחר רוצה כל נפש כאלה מחוץ, בעצם בית הדין הזה הוא רוצה. זו לעורב אישה אנוסה, כן? אם אתה עורב אותה זה כרצח. ויש לנו כאן הבנה רביעית, ואותה אני רוצה להקריא כמה שאנחנו נעסוק בה, וזה הרעבד, בכתוב שם בסנהדרין, זה מונח לפניכם, קלטתי את זה במולדיי, זה לא הופיע בעיה. וכתשוט, רק כתוב שם ממעשה אסתר דקאמר, עריות אבו ופרסי אבי ואת אבו זה, את אבו זה הכוונה בעלמו. דלב הנו עריות שנאמר עליהם ירק ועל יבור, שלא נאמר על האישה כמה לאיש, כי לרוצח הוקש ולא נמרצח, והבועל כרוצח והנערה כנמרצח, ועל הנערה לא החמיר הכתוב שתיירג, אבל מכל מקום פרסיה לא גרם שרדות. הרבת כהן כאן טענה שאנחנו עוד מעט מתמודד איתה, עוד מעט, לא כרגע, אבל טענתו כי כאשר יקום איש על רעהו רוצחו נפש, כלומר גילוי עריות דומה לרצח. בבחינה זו שהגדרת מעשה גילוי עריות זה המעשה הפעיל. הוא תוקע בוחרש והוא תוקע בה את האיבר שלו, לא משנה, לא ניכנס פה עכשיו לדמיונות, זה גוף המעשה. תקיעת האיבר שכאיבר הזכות של האיש באישה, זה המעשה. המעשה של האישה איננו כלל מעשה רצח, לא דומה לרצח, היא רק מקבלת משהו בתוכה. זה לא דומה לרצח כשאדם תוקע חרב בחברו. אין דמיון בגוף המעשה, ולכן מעשה של אישה איננו גילוי עריות לעניין ירק ועל יעבור. גילוי עריות לדברים אחרים, אבל לא לעניין ירק ועל יעבור, כיוון שהאיש הוא הדומה לרוצח, גילוי האישה דומה לרוצח, אין כאן גדר של מעשה גילוי עריות. על טיב הדבר הזה אנחנו עוד נדבר בהמשך. מכל מקום למדנו כרגע את שיטת רבנו חננאל, שרבנו חננאל סבור שיש על האישה גדר של יערק ועל יעבור. אישה, למרות שהיא פסיבית לגמרי, היא חייבת ביערק ועל יעבור, וזה גם הרמב"ן. והרמב"ן אומר שם במלחמות בפסחים, אני אקריא שוב, ולפי דעתנו ענן אפילו ישראל שאנסה להנעת עצמו תיהרג, שאנו אומרים בעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, אפילו להנעת עצמם יהרג ועל יעבור. ולא אמרו הנעת עצמם שני, אלא בשאר עבירות. באסתר פרס יעבור, באסתר אין לה גדר של גילוי עריות, הרמב"ן מרחיב את זה מאוד גם בסנהדרין. למה אסתר זה לא היה גילוי עריות? אבל גם הרמב"ן במלחמות אומר שאישה חייבת בתיהרג ואל תעבור, ואין עליה שום פדום של קרקע עולם כשמדובר על גילוי עריות. זאת גם הבנתו של רב חיים בריסק בשיטת הרמב"ן, ובדבר הזה, כמו שיכולתם לראות, כמו שיכולתם לראות במקורות, אני נוטה להתקוטט איתו בדבר הזה ולא לקבל את דבריו, ובגלל דבריו אני נוטה שלא לא לקבל את דבריו. בכל אופן, הוא אומר שמסתימת הרמב״ם, אני אקריא את ראשונו, מה שהוא אומר כאן, והרמב״ם דסתם ולא הזכיר כלל אך דקרקע עולם, משמע דחולה כזה. ונכון שהרמב״ם סתם ולא הזכיר עניין של קרקע עולם, וזה מה שכתוב בהלכה א', כי יעמוד נוכרי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מן המצוות המורות בתורה ויארגנו, יעבור ועל יארג. באמת דברים רואים שהמצוות חוץ מעבודה זרה גלולות שפיכות דמים. אבל שלוש עבירות אלו, אם אמר לך עבור באחת מהן אותה יארג, יארג ועל יעבור. זו ירדה, ירד על סדם ולא נתן פטור של קרקע עולם בגילוי עריות. וכל הצודק רבריים, עד שאנחנו מגיעים להלכה ב', והלכה ב', מה כתוב? במה דברים אמורים בזמן שהעובד כוכבים מתכוון להנעת עצמו. ככל שנסור יפנחו את ביתו בשבת על בשל אדם שלו, או אנס אישה לבועלה. כלומר, כשאנס אישה לבועלה, ולא מדובר כאן על אנס בחזקת יד, מדובר כאן על אנס באיום מיטה. אז מהנאז אישה עובר הרמב״ם יעבור ואני ארד. למה? הרי זה גילוי הריות. אפשר לדחוק שהרמב"ם מדבר באישה פנויה מסתימת הרמב"ם צלוניה. משמע בפשטות שדובר באשת איש ואנס אישה לפועלה, אומר כאן יעבור ואל יהרג. למה? כיוון שאישה היא קרקע עולם. כך שלעניות הבנתי, אני אומר בלולי דבריו, הרמב"ם צודק כמו כל הראשונים שבאישה אין דין יהרג ואל יעבור. אבל עדיין שיטתו של רב חיים וכל פלפולו חשובים מאוד, א', לאפשרות הכנראה נכונה שהוא צודק ולא אני, וב', גם מהנחה שחס וחלילה הוא לא צודק, עדיין כל פלפולו נכון בשיטת רבינו חננאל והרמב"ן במלחמות, שאכן סוברים שבאישה יש דין תיהרג ואל תעבור. מדוע יש לדעת רב חיים באישה דין תיהרג ואל תעבור? נעבור קודם כל על השיטות שסוברות אחרת, והתוספות אומרים את הדברים בפורש, התוספות שלנו וגם בכל המקומות המקבילים, וזוהי שיטת רוב הראשונים נגד רבנו חננאל והרמב"ן, שבאישה אין דין, אין דין תיהרג ואל תעבור. למה? הרי יש גם גילוי עריות, והרי גילוי עריות יש בו דין ייהרג ואל יעבור. מדוע אישה פנויה? בנושא הזה אני רוצה להעלות חמש סברות, שהגדולה שבהם והידועה שבהם היא עצמה מתחלקת לארבע סברות בתור עצמה, היא העובדה, שיטת הרמב"ם, שהאישה היא קרקע עולם. אגב, מה זה ראשי תיבות רמב"ם? מי יודע? מה? אף אחד לא יודע. טוב, הרגע שזה עובד. מה? בית זובן? טוב, האמת היא זאת שאלה גדולה. אצלנו כתוב ריבם בתוספות בלבחמות, בסנדרין, כתוב רבי יצחק בן מרדכי, והפענוח בסוגיה ביום הזה רבי יצחק בן מאיר. כן, כלומר, אפשר לפענח את זה פעמיים, וזה פוענח אחרת בבעלי תוספות שונים. כן, מה שכתוב אצלנו ריבם, ויש באמת ריב רב מרדכי, בעל תוספות גדול, ורבי יצחק בן מאיר הוא אחיו הצעיר של רבי נתן. מכל מקום נקרא לו לצורך העניין ריבם, והוא באמת מבין שהפטור הוא פטור של קרקע עולם, אבל נזכיר בחטף גם את הפטורים האחרים, ואחר כך נדבר על כל אחד בפני עצמו. רבי נתן טוען אצלנו שרחמנא קרא לזרים, זה גמרא ביבמות בדף צדיק ח', שנאמר אשר בשר חמורים בשרם ובסרמת סוסים של מתן, התורה הפקירה זרעו של גוי. הוא מבין רבי נתן, וזה כמובן הבנה מחודשת מאוד, שאם הפקירה זרעו של גוי, הפקירה גם את ביאתו, אין לביאתו גדר ביאה כדי לחייב עליה באיסור גילוי עריות. ממילא אין על האישה דין ייהרג ואל יעבור. אני אומר חידוש גדול ועצום שנצטרך לראות על מה הוא מתבסס, על מה הוא מסתמך. ומתוך כך דין רבי נתן, באישה שהמירה את דתה ונישאה לגוי למרות שהייתה אשת איש, אחר כך כנראה בעלה נתן לגט, ואחרי שבעלה נתן לגט היא חזרה בתשובה, וגם בעלה הגוי התגייר יחד איתה, והוא מתיר להם לחיות ביחד, למרות שיש לנו כלל קשים שאסורה לבעל אסורה לבועל, כיוון שכאשר היה גוי, אז התורה הפקירה לא רק את זרעו, אלא הפקירה גם את ביאתו. דבר, אני אומר, שנשמע מוזר, מוזר גם היגיון, אבל מוזר מאוד גם בסוגיות, מכיוון שאנחנו יודעים על אשת כהן שבויה, כל משניות שלמות בעניין הזה, יש כהן שנשבטה, שאם יש חשש, אפילו רק חשש, שהשבי הגוי בא עליה, אז היא אסורה לבעלה. אם רחמנה הפקיר את בידו, אז יוצא שהוא לא בא עליה. וגם אשת ישראל אסורה לבעלה, אם זה היה מרצון. כאן יש מקום, הייתי אומר, לחלק בין רצון לבין אונס. ולהגיד שאם האישה הייתה ברצון, אז יש כאן איזשהו גדר שדבק באשתו, כאן לא בדבק באשתו, אלא הגוי דפק באישה, ואז ייתכן שבזה היא נעשרת לבעלה. אבל כשעשה את זה באונס, אז שם אינני מגדיר זה כדבקות של איש באישה, אלא זה באונס, אני מגדיר סתם שהוא שפך לתוכה את הזה. סליחה על הביטויים הלא נעימים האלה, אבל זה קרה באונס, אין כאן גדר של דבקות איש באישה, אני רק רואה אותו כאחד ששופך לתוכה את הזרמה, ואם זה לא הופקע, אז בעצם גם בידו אין לגדר ביה, ואולי גם אשת כהן, למרות שזה קרה באונס, אולי אני מחמיר בה בגלל שאני חושב שמה היה שם קצת רצון או משהו כזה, ניתן, ואחרונים עושים את זה, לדחוק את הדברים האלה קצת ברבי ניתן, מכל מקום זו שיטת רבינו איתם. נביא פתור אחר, וזה פתור די דומה, אני חייב לומר. ואלה הם דברים שאומר בעל הבאור, ובדבר הזה באופן מפתיע, מסכים לו גם הרמב"ן. תסתכלו אצלכם בעל הבאור, איפה שזה מופיע, שהוא נותן לדף כתבות. מסתכל בבעל המאור, והוא אומר, בפסקה השנייה, ועד על המכשיר בגמרא והאסתר גילוי הראיות הבאים, כלומר שלא מחברך דרשה דלקחה מרדכי לא לבד, כלומר, דלקחה מרדכי לא לבד, חסר אומרים את כלבד אלא לבית, הדרשה הזאת איננה מוסכמת על כולם, יכול להיות בהחלט שהאסתר, כפשטו שנקרא, הייתה בדולה, כן, שלקחו בהתחלה נאמר את הבדולות, לא לגבי ברור, כתוב היה המלך את אסתר מכל האנשים, ותזכה בכסף עלה מכל הבדולות, כן. וסייתה שם בין בדולה לבין אישה, לא בדיוק ברור, אבל בפשטות הדברים הייתה נערה, בדולה, וממילא לא הייתה כאילו יריות עם החש בראש. ועוד יש לומר, גם אם אני אניח שאסתר, הייתה אשתו של מרדכי, יש לומר, ונבעלת לנוכרי להנעת עצמם, אין שם מיטת בית דין, אבל יש אשת איש, ואשת רעהו בעינה. כלומר, הרמב"ן, הבעל המאור, וגם הרמב"ן מסכים איתו במלחמות, טוען שביאת גוי, למרות שהיא ודאי אסורה, כתוב, ואיש אשר ינאף את אשת, איש אשר ינאף את אשת רעה. שם נאמר דין חיובידה, ויקרא פרק אף. אשר ינאף את אשת איש, אשר ינאף את אשת רעהו. כלומר, דווקא באשת רעהו, הכילוי הרעות החמור, שעליו יש דין מיטה, ויש להניח, וזה ראשונים אומרים, שרק דבר שיש בו דין מיטה, יש בו דין של יהרג ואל יעבור. למה באמת דין של כשאישה יש את איש, מדוע אם ישראל בועל אותה זה חמור יותר מאשר אם נוכרי בועל אותה? בעל הבאור לא מסתבר כאן על העניין של חמנה אף כאלה זרם, אבל ייתכן שכשישראל בועל אותה, יש כאן איזשהו לפחות פוטנציאל, יש כאן איזה משהו דומה, יש כאן דפק מין במינו. מין במינו אני לא מכוון מבחינה מגדרית, אני מכוון יהודי ויהודייה. יש כאן איזשהו פוטנציאל של חיבור, שאני יכול לראות בדבר חמור יותר, כשגוי עם יהודייה זה דבר שלא לא מספיק דבק. זה לא מין את מינו מהבחינה הזאת, זה משהו קצת אחר, ממילא זה דבר שאינני מגדיר אותו בחיוב יערק ואל יעבור. ייתכן, אני אומר ייתכן אולי מסיבה דומה לרבי נותן, מכל מקום זוהי סיבה נוספת, מדוע באישה שנבעלת לגוי לא יהיה דין יערק ואל יעבור. ברור שלשיטה זו, וגם לשיטת רבי נותן, אז יש באישה דין יערק ואל יעבור. רק בנבעלת לגוי אין דין יערק ואל יעבור. אבל אם נאמר שישראל רשע יאיים על אישה ויגיד לה תיבעלי לי או שאני אהרוג אותך, בכזה מקרה היא אכן חייבת בדין יהרג ואל יעבור. אלא שכל הסביעות שלנו מדברות כשגוי עושה את זה, ולכן בגוי אני מקל. לעומת זאת, אם אני אומר שאישה היא קרקע עולם, ודאי שגם כשיהודי מאיים עליה במיטה, גם אז היא פתורה ושתיבעל לו ושלא תיאלג. זה כמובן מבחינה זאת ריבם שונה לחלוטין גם מדברי רבנו תם וגם מדברי בעל המאור בדבר הזה. פתור נוסף שיכול להיות שיש לנו באישה, ואולי דווקא באישה, זה כמובן פתור של הנעת עצמו של הגוי. זה דבר שדבר עליו בעל המאור בהמשך, שאין חיוב שיהרג ואל יעבור באיסור ניאוף. יש מחלוקת של אביי ורב האם יש חיוב בפרס או בשעת שמע משום קידוש השם, אבל מכל מקום הנעת עצמן לדעת רבה שהלכה כמוהו שעמים, וזוהי גם מחלוקת של אביי ורבה. אביי רק מסתמך על זה שאסתר קרקע עולם הייתה, אבל רבה אומר הנעת עצמם שעמים, משמע שאביי לא מסכים לעניין של הנעת עצמם. כלומר לדעת אביי שאין הלכה כמוהו, יש חיוב ירק ואל יעבור בגילוי הריות גם כשזה להנעתו של האונס, ואילו לדעת רבה שהלכה כמוהו כשהגילוי הריות הוא להנעתו של האונס, אין חיוב בירק ואל יעבור. בעל המאור טוען שכאן אין חיוב ירק ואל יעבור גם באיש, כלומר גם אם אישה כן, יכולה להיים על איש שהיא תאהוב אותו או שהוא יפעל אותה, אז גם בכזה מקרה אין עליו חיוב ירק ואל יעבור. זה דבר שאנחנו נראה אותו עוד בהמשך. אני מקווה שעוד אספיק לדבר על התוספות ביום הזה, התוספות המעניין ביותר, מה שאני יותר רוצה שאותו ראו כמה שפחות אנשים, בגלל שהוא באמת גדול, אבל הוא גדול ומעניין, כן? ויש בו כמה ספרות מעניינות. לעניות הפנתי לדעת התוספות ביומה, אין חיוב ירק ואל יעבור בכלל, גם לא בעבודה זרה וגם לא בגילוי עריות, אלא יש מצווה קונסטרוקטיבית, מצווה חיובית, מצווה פוזיטיבית של קידוש השם. ואין קידוש השם בשביל תעשה, זה דבר שאנחנו עוד נדבר עליו בכל. עוד יש מקום להזכיר פה, לפני שאני עובר לפרטים שדיברנו עליהם אחד לאחד, אני רוצה לדבר כמה מילים, האם יש גילוי עריות באישה פנויה שנפלת לגויים? כלומר, אין בזה איסור מיתה. באיש שפועל גויה, גם בו אין איסור מיתה. יתר על כן, אני אגלה לכם סוד לא נעים, אין בזה שום מקום איסור בתורה. אזכיר לכם שזמרי בן סלום תפס את כוסבי בצצור בבלומיתה, אל תגידו שאמרתי לכם. ושאל אותו בן אמרם זו אסורה ומותרת. מה אמר לו, אם תאמר אסורה בתתרום, מי יתירה לך? מה אמר לו בן אמרם? אתם זוכרים? באותה שעה התעלמה ממנו הלכה. אני מעריך שמשה רבינו את פסוקי התורה שלך, אבל אין איסור מפורש בתורה על מועל רואה. גם אצלנו בהלכה זה מקובל כדבר מאוחר מאוד. מה בדיוק היחס? כן, כתוב שבית דינו של חשמונאי גזרו על מבואי ליווי הנשגז ועוד כל מיני דברים אחרים, אבל זה נכון שניתן לדבר על איסור יותר כמו בעניין הזה כבר מהנביא מלאכי, ושם נאמר יחרט השם, כן, כי חילל יהודה קודש השם אשר אהב ופעל בת אל נחם, יחרט השם אשר יעשה נער ועולה ומגיש בלכה ועולה יעקב. שם כבר ניתן לדבר על כרת מדברי קבלה. אבל זה מהנביא מלאכי, זה בתקופת הבית השני, תקופה שהייתה בעיה גדולה של האנשים הנוכחיות לפני כמו שמענו ניסוי. למרות זאת נזכר כבר הראשונים, ואומר זה גם הרמב"ן, שאיסור לפעול גויס בירק ועל יעבור, בגלל הכרת מדברי מלאכים ובגלל שנותן את זרעו באישה נוכריה, אבל נבעלת לגוי ודאי שאין בה איסור. ולכן גם נאמר שאין בה ירק ועל יעבור, מה בכל אופן הסברה שיהיה בה ירק ועל יעבור? למרות שאין בה איסור מיתה ואולי אפילו לא איסור לב, יכולים להגיד סברה שיהיה בה ירק ועל יעבור? מה? מילה אחרת, אולי ידועה יותר, אפיזרעים, איסור יועל בעירון אמר גם באפיזרים וכאילו יריות, ולכן ייתכן שזה חמור יותר, וכך עולה מתוך דברי הר"ן. הר"ן בפסחים מונח לפניכם וקשה בעיניי, כיוון דאמינא דבהנה עירות וכל אביזרים וכל הנמשך וכן נמי ירק ואל יעבור, המים לא אבן הוכיח הבעל בת ישראל אביזריה, אביזריה דגילו יריות, ככי תתעבוד לפניו ארומה מאביזריה דגילו יריות, וכולי וכולי וכולי. יש גם תשובה גדולה של רבי יהוא מזרחי, הרי אין תשובה נותק לו, אם לא הבאתי לכם את זה מפת קוצר הזמן, אבל הוא מדבר שם על איסור חלוצה לכהן, והוא בא לטעון באיסור חלוצה לכהן, זה בירק ועל יעבור, מדן וישראל ותגילו יריות, למרות שזה איסור רבנן, אין אפילו איסור דאורייתא בחלוצות. הוא בא לטעון שם איזה מקום שישמעו על כהן, שלא יגרש את אשתו חלוצה, והוא טוען שיש בזה אפילו דין של ירק ועל יעבור, דין של אף ישראל. טוב, אינני נכנס לפרטי העניין הזה, כל הדברים האלה קשורים כאמור כאן לירק ועל יעבור, ואני רוצה לעבור לפרטי הדברים, לפרטי ההיתרים שאמרנו. לפי אלו שסוברים שאישה פטורה מירק ועל יעבור, ואחר כך נחזור לרבנו חננאל בסיעתו שסוברים שאישה חייבת בירק ועל יעבור. שוב, אני מדבר על אישה, דיברנו על חמישה פטורים, אני רוצה לנתח כל אחד מהם קצת בהלכה. דיברנו על קרקע עולם, דיברנו על אפקר לזרעי, דיברנו על הנעת עצמן, ודיברנו על כך שיתכן שבכלל יש רק מצוות קידוש השם ולא דין ירק ועל יעבור, שעל זה אנחנו מדברים בסוף. מה פירוש אישה קרקע עולם? מה טיב העניין הזה? מה משמעותו? הבאתי לכם את השאלות ומנחת לפניכם, למרות שאני מבקש לא לשמור אותו ולנסות לשכוח אותו דקה אחרי שהוא. הניסוח של השאלות, לטעמי האישי כבין המאה ה-21, הוא ניסוח, אפילו הייתי מגדיר מעליב. ואנחנו נצטרך לראות מה טיב הניסוח הזה ומשמעותו. סתם כל כך הרבה אנשים, יום אחד פה מישהו יהיה איזה מין דתי כזה שהתעסק עם כל התנועות המגדריות הפמיניסטיות ויזכיר שבישיבה זה מה שלימדו אותו. יש פה מישהו בנוסף שיעשה את זה, אבל אני מבקש לא להסתמך על מה שאני אומר את זה. הוא מקשיב, אומר בעל השלטות בסימן מבית פרשת פעלה. מישהו יסביר לי למה מודל הזה פרשת פעלה? כך החוש, הסבר מה העניין פרשת פעלה אצל ירק ועל יעבור. סליחה? שמעתי מישהו אמר מילה?
צפרדעים.
מה? הצפרדעים, יפה. ובכן, המדרש לא הצפרדעים, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה, שנכנסו לתוך כבשן האש, דרשו קל וחומר מצפרדעים. צפרדעים שנכנסו לתנורך או למשארותיך, אמרו מה הצפרדעים? אלו שלא מוזרו, נכנסו לתוך תנורך או משעותיך, אנחנו כל שכן, ודרך העובדה הזאת הוא דורש את כל ענייני מצוות קידוש השם, שם בפרשת וערה. השאילתה מאוד מאוד ארוכה, ואני פה גמלתי אתכם חסד גדול וגם עם עצמי, והתפסתי שתי שורות בלבד. הוא מקשיב, והאסתר דלא מסרה נפשה לקטנה, והזדקיק אלה לאחשמרוש, ולפריק הבית, האסתר לא דם אלה עבודה זרה וחילול שבת, ונשים לכך נוצרו, כשם שהארץ נוצרה לזריעה ולעבוד בה, כך אישה נוצרה לבילה. סדרי תורה, זאת אומרת. אישה נוצרה לבילה, אבל איזה מילה, נניח, בוא נגיד, הייתי מגדיר אישה בשורה קצת אחרת. נניח שאתה מגדיר אישה שנוצרה לבילה. כן, ולא ללמוד תורה במגדלו, זה לא יודע, כן? נגיד שאתה מחליט להגדיר ככה אישה. בסדר, אבל היא נוצרה לבעילה על ידי בעלה ולא על ידי איזה נועף, גוי שבמקרה שמו אחשמרות. אישה נוצרה לבעילה על ידי כל אדם, על ידי כל נועף. מה הפשע העניין הזה? למה שלא תהרג ואל תעבור? כן, הבעל השאילתות כאן מקל על אנשים בדין יהרג ואל יעבור, אבל מתוך איזה ביטוי שאני בטוח שלא התכוון לזה, אני בטוח שמקבל לדברים אחרים, אבל שמשתמע כזלזול נוראי. קרקע נוצרה לזריעה, ואישה נוצרה לבעילה, גבעה. זה דבר שכמובן צריכים להסביר אותו, ולא בגלל הזלזול, כי אני חושב שהסברה איננו ברורה, וכפרתי באמת בדברים האלה, ושוב כאן נתפסתי לכם את תלמידי רבי מיונה בעבודה זרה, גם כן נתפסתי באיזשהו אצבעותיי, לא מופיע בשום מקום, ונקרא את לשונו. שאין האיסור תלוי באיש, שהיא אינה חייבת למסור עצמה על גילוי עריות, שבפירוש אמרו בסנהדרין ואסתר פרס יהבה אסתר קרקע עולם הייתה, הנה לא יקשו אסתר גילוי עריות המים מכלל שפשוט היה לו כי לא היה לה למסור עצמה מדבר גילוי עריות, אלא יקשו מניין שאתה ניבלת בפרסית. אבל אותם שגורסים תיארג ועל תעבור מפרשים, למה היא תעביר לקרקע עולם הייתה רוצה לומר שהייתה כפותה ומנחת לכפני החשברוש ולא היה בכוח כקרקע. זה המשמעות של ביולה, של, של קרקע עולם, כלומר שהיא לא מסוגלת לעשות. עוד גדר בקרקע עולם שאנחנו מדבר עליו עוד מעט, שהיא בעצם מונחת כגולם וכפותה, ועל זה הוא אומר ביטוי יפה. אבל אם לא היה כפותה, היה לה לפרוח, רק מי שהיו הורגים אותה. אומר על זה, או יש שם תלמיד רבינו עיניו, וזה לא רק, כלומר שהמלך כופת את המלכה, כל פעם שהיה רוצה לברות, גם לכבוש את המלכה עמו בבית. כן, ביטוי יפה, חשבוש, ואיך הלמן גם לכבוש את המלכה עמו בבית. אבל הרי זה לא ילד אותה. כלומר, הסבר הזה לקרקע עולם שהיא כמו גולם שלא מסוגלת לעשות שום דבר, אין לו נראה. מה, קפת אותה כל פעם שרצה לבול אותה, איזה צורה זה? בהמשך הוא אומר, שמע מן עד הפשיט עלה, שאין בדבר שום איסור על האישה, שמע מן. בהמשך הוא אומר, ואני אצליל את המאה היכלה בדעת, שם, מפרש לומר שהאישה חייבת להרג קודם שתיבהר. ולא בפירוש אמרו בסנהדרין, כל הבמות שבתורה הם אומרים לו, עבור ואל תהרג, יעבור ואל יהרג, חוץ מעבודה עשרה גילויות של כולנים, שיהרג, ואל יעבור. ופירוש גילוי עריות, שימו לב לביטוי, שיבעול לאשת איש או שאר עריות מפורשות בתורה, כמו אמו, אחותו, שאר עריות. מעתה יש לך לומר, מה בעילת אשת איש או שאר עריות, שאר לך גם אישה שתהרג ואל תעבור. כלום שאין סום זה, אלא באיש, שהוא עבור. אם כן חזרה בעילה לאישה כשאר איסורים שבתורה שיעבור ואל יעבור. קצת דומה ללשונו של הרמב"ם, אני מתנשא. הרמב"ם מביא את זה, כן, כל הדברים האלה שאדם עושה לענת עצמו, ומביא הרמב"ם שאמר לו לחלל שבת וזהו, אנס אישה לבד. כלומר, כאן חשוב להדגיש את מה שאומר רבינו יונה. וכאן אנחנו צריכים להגדיר מה זה גילוי עריות. גילוי עריות, ועוד פעם סליחה שאני משתמש בדברים האלה, וזוהי הסביבה וחייבים להגיד, גילוי עריות יוגדר כהחדרת עבר המין הגברי אל האישה. זה גילוי עריות. האישה לא עושה את זה, זה לא אותה מעשה. לא קשור לשאלה אם היא פסיבית או לא פסיבית. זה לא הגדרת מעשה גילוי עריות. הגדרת עבר המין הגברי אל האישה זה מעשה של האיש. זה לא מעשה של האישה. לכאורה תשאלו, אז איך כשהאישה עושה את זה מרצון, אז למה היא נהנשת על גילוי עריות, הרוגים גם את האישה? כאן עניות הבנתי ברבנו יונה, ולא רק ברבנו יונה, שבאמת אי אפשר להרוג את האישה למעשה שלה, כיוון שזה לא המעשה המוגדר ככאילו הרדת. אפשר להגדיר אותה כשותפה למעשה של האיש. עצם השותפות שלה, היא המחייבת אותה מידה, וזה כמו, נגיד שפיכות דמים. שפיכות דמים גם היום במעשה עולם. יעגו לא רק את זה שלחץ על ההדק של האקדח. יעגו גם את זה שהגיש לו את האקדח, או את זה שתפס. בואו נגיד שעומדים כאן שני, שעומד כאן הנרצח ועומדים שני אנשים. כן? אחד תופס את הנרצח ומחבק אותו ולא מאפשר לו להתנגד, והשני נגיד שוחט אותו, עורף אותו, לא יודע מה. כל המשוגעים האלה מה שהם עושים. כן? בואו נגיד את הדבר הזה. ברור לכם שגם זה שתופס את האיש ומחבק אותו ולא מאפשר לו להתגונן בגדר רוצח. למה שהוא לא עשה מעשה רצינה, וכל הוא אומר, מה עשיתי? רק מנעתי ממנו להתגונן. אתה שותף למעשה רצינה. משל, מה הדבר אומר? אתן לכם דוגמה מתחום אחר שאני התלבטתי בהרבה שנים עד שמצאתי את הפתרון שלי, יש כל מיני פתרון שלא אהבתי. מלאכת כיבוי בשבת מוגדרת כרק כיבוי לצורך עשיית פחמים. אז מלאכה שנצחה לא תהיה. אני רק שמעתי סוגיה פעם ושאלתי ולא קיבלתי תשובה, הכיבוי לא עושה את הפחמים, אני לא עושה את הפחמים, זאת העברה. הכיבוי גורם שהפחמים לא יסרפו לך. אבל זה לא שהכיבוי עושה פחמים. העברה נוצרת מהעץ פחם. הכיבוי מונע את שריפת הפחם לאפר, זה בעצם כמו כל כיבוי שאנחנו עושים, למנוע שהבית יישרף לאפר. זה נכון. ובכל אופן הגדרת כיבוי זה לצורך עשיית פחמים, ואני באמת חושב שעל פי ההלכה אי אפשר להגדיר מלאכת כיבוי בשבת כמלאכה עצמאית. היא מלאכת שיתוף, מלאכה שותפה למלאכה הקיימת. הם עושים פחמים, מדליקים את העץ, ואז פחמים. מצד עצמה לא הייתי יכול להגדיר אותה, אני יכול להגדיר אותה רק מצד שותפותה עם מלאכת העברה, כדי ששניהם ביחד יעשו את הפחם, על ידי שאתה מבריר את העץ ועל ידי שאתה מחבר אותו אחרי כמה דקות, אחרי שעה. אבל זו מלאכה שיש לה גדר רק מצד שותפותה עם מלאכה כאן. גם האישה, מעשה, אין לאישה מעשה כאילו יורד. אבל היא יכולה להשתתף עם האיש במעשה כילוי העולם על ידי שהיא משתפת את הבורים. אבל כאן שהיא לא משתתפת את הבורים והיא לא שותפה שלו והיא אנוסה, אומר רבנו יונה, אין בכלל במעשה של הגדרי כילוי העולם. כיוון שהגדרנו מקודם והגדרה רוצה להגדיר עוד פעם מה ההגדרה המדויקת של כילוי העולם על מי יש את האנשים. זאת אומרת, אנחנו מוצאים מיד, איפה הוא טוב שם? רגע, רעבד, כאן, כן, נקרא את הרעבד, וממעשה דאסתר כאמר, כאן אנחנו מקודם, וכאמר, אריות אבו פרסי אבו ושי תאבא, זה תאבא, זה בא למור. דלב הנו אריות שנאמר עליהם ירק ועל יעבור. שלא נאמר על האישה כי אם על האיש, כי לרוצח הוא קש ולא לנצח, ועבוד כרוצח ולא רק נצח, ועל הנערה לא החביר הכתוב שתי הרגע, ובכל מקום פרס אלו גרם של הרגעות, כל מי שקורא את לשונו רואה שכוונתו, אין באישה מעשה כילוי הרעיות, לא זה גדר מעשה כילוי הרעיות. שוב, רבנו יונה ואת הרעבד הבאתי אותם, אני רואה בזה עידון, עידון מתאים ללשון הקצת בוטה לטעמי של רב חי בעל השאילות. אבל אני חושב שבסך הכל אנחנו עומדים על דבר אחד, מעשה האישה איננו מוגדר כמעשה כינוי העולם, נקודה. זה לא מוגדר, היא בעצם אהבה פה רק כך. היא לא בעלת מעשה. אם היא עשתה את זה מרצון, היא שותפה עם האיש במעשה הפעיל שלו. מצד עצם רצונה ושיתוף הפעולה שלו. אבל אם היא לא עושה את זה מרצון, ואז אתה לא יכול להגדיר אותה כשותפה שלו, אין במעשה שלה גילוי עריות. נקודה. הראשונים חולקים את זה. והראשונים סוברים שיש במעשה של אישה גילוי עריות. שוב אני אומר, הראיה פשוטה מאשת כהן שנאנסה. אם אין במעשה שלה גילוי עריות, אז מה? אז למה היא נעשה את הבעלה? לא עשתה שום מעשה. אפשר להגיד שהוא מתמר אותה, שיש כאן משהו כמו תומעת מגע, אז יש גם תומעה באישה אם הוא קרבת שחובתו אליה, אז יש כאן באיזה תומעה לא מצד המעשה שלה. עדיין אני אומר יש כאן איזשהו דוחק, ומכל מקום דעת כל הראשונים שמעשה של גילוי עריות מורכב משניים, יש המעשה הזכרי של גילוי עריות ויש המעשה הנקבי של גילוי עריות. כלומר קליטת האיבר, קליטת הזרע למעשה כאילו יריות באישה. אתה יכול לדון עליה שאנושה, אתה יכול לדון עליה מסיבות כבר, אבל כך העולם משמעותו תהיה שונה. לפני שאני מדבר על השיטות האלה, אני רוצה לדבר על שיטה מעניינת מאוד. לא מצאתי אותה בקורה, אבל מצאתי אותה במאירי, קצת דומה לשיטה הקודמת וקצת שונה, ואני חושב שיש בה כל מיני נפקמינות מעניינות, ואני קורא במאירי, יש לכם נכון, מאירי בסנדרין, באמצע הדף השלישי. וממעשה סדר וכאמר, ראיות פרס יערה, סליחה, הייתי? ומגדולי קדמונים, כתבו במסכת כתובות, מה שאמרו לשם חידוש ודורן שם משרשרי, שאין אומרים בגילוי הראיות יערק ועל יעבור, אלא בפועל שלא יפגום את האישה, אבל האישה תעבור. על זה יקשה באסתר פרס יערה, ולא אמרו באסתר גילוי הראיות. מגדולי קדמונינו, מפה הבקים בספרות המאיר, מי זה גדולי קדמונינו? בדרך כלל הכוונה לרעבד הקדום, רבי אברהם בן יצחק אב בית דין, כן? הוא חותנו של הרעבד בעל ההשגות, כן? הוא חותנו, והוא כתב ספר חשוב, איזה ספר? האשכול, ספר האשכול, ספר פרוטה, אשכול בן המשבות של רבי אברהם אב בית דין, רבי אברהם בן יצחק אב בית דין, הוא גם נקרא רעבד, אבל... אחד הרב אב בית דין, לא רבי אברהם אב בית דין, אלא הרב אב בית דין, למרות שהוא רבי אברהם, אבל האלף זה אב בית דין. לעניין שלנו, אני חיפשתי את זה באשכול ולא מצאתי, אבל מכל מקום אומר זה, אני אראה שגדולי קדמונינו, כנראה הכוונה אליו, הוא טוען שמעשה של אישה זה לא גילוי עריות, אבל לא כמו שהסברנו מקודם, קודם נכנסנו, סליחה על חוסר הסימפתיה שבזה נכנסנו קצת לאנטומיה הפנימית שם בצורה זו או אחרת, הוא אומר את זה מסיבה אחרת. מעשה גילוי עריות זה מעשה פוגם. האיש במעשה שלו פוגם באיש, האישה באי מעשה שלה לא פוגמת באיש. ממילא אין איזה גדר גילוי עריות לעניין ירק ועליו. אני אנסה לספיר דבר, אנחנו עוד נראה, השאלה אם גילוי עריות הוא בירק ועל יעבור בגלל צפות בן אדם למקום ובגלל צפות בן אדם לחברות. יש לנו גילוי עריות, הרי עוד שני חברים, עבודה שנה, שזה בירק ועל יעבור בגלל איסורי בן אדם למקום, ושפיכות דמים, שזה בירק ועל יעבור בגלל איסורי בן אדם לחברות. איפה גילוי עריות? זה בן אדם למקום או בן אדם לחברות? נחלקו ראשונים בשאלה הזאת, במשנה בסנהדרין. שם טוב, ואילו מצילים אותם בנפשם. הרודף אחר חברו לאורגו, ואחר הנערה לאונסה. אחר זכור, לא משוכר, נעסוק הרבה אחר חברו לאורגו, ואחר הנערה לאונסה. מה פירוש אילו מצילים אותם בנפשם? את מי מצילים? אומר רש"י, ואילו מצילים אותם בנפשם מן העבירה. כלומר, את מי אתה מציל כשאתה הורג את הרוצח? אתה מציל שהרוצח, לא אתה נמצא. אתה מציל שהרוצח שלא יעבור חס וחלילה לעבירה, אתה מציל אותו מן העבירה. ברור שרש"י לא אמר את זה בגלל הרוצח, הוא אמר את זה בגלל אונס נערה. למה אתה הורג אותו? את מי אתה מציל? כדי להציל את הנערה אתה הורג בן אדם? אתה הורג אותו כדי להציל אותו מעבירה. איסורי שתי. אבל ראשונים רבים מסבירים והם מצילים אותם בנפשם, אלו מצילים אותם מהדבר הנורא שהולכים לעשות להם. ונערה באמת אפשר לנרצח, זה מה שאומרת התורה, ולקחת נערה מאורסה ולבעל אותה, בואו נגיד במושגים הרומנטיים שלנו, לחלל את כבודה, זה כמו נרצח. וכדי להציל אותה אתה הורג את הבן אדם, היש מושיע, יקום ויושיע. כמו שנאמר, כאן נערה מאורסה בן מושיע, יש מושיע, יקום ויושיע. כלומר, אתה למד מכאן שבעצם בעילת נערה מאורסה זו יסורי בן אדם לחברו, ולכן אתה צריך להציל לא את הגואל, אלא את הנערה. וכאן טוענים גדולי קדמוננו, לפגום זה רק מעשה האיש, זה לא מעשה האישה. מעשה האישה לא פוגם את האיש. מעשה האיש פוגם את האישה. ולכן לעניין מצילים אותה בנפשם מוגדר רק מעשה האיש כסיבה להרוג אותו, ויש לנו באמת שתי הלכות קרובות מאוד זו וזו, ההלכה שמצילים אותה בנפשה וההלכה של יערק ועל יעבור, וכך גם ההלכה של יערק ועל יעבור. זה רק על מי שפוגן. ביחזית דדמה דידך, סום הכפי דילמה דמה דהו גם על סום הכפי. אותו דבר אני יכול להגיד לו, מה יחזית דדמה דידך סום הכפי, דילמה כבודה של אותה אישה סום הכפי. ולכן דין יערק ועל יעבור זה רק על הפועל ולא על הנבעלת. ועליה אין דין יערק ועל יעבור מבחינת המעשה שלה, זה דומה קצת לבעל השליטות וסיעתו, זה מסיבה אחרת, לא בגלל הגדרת המעשה, אלא בגלל הגדרת התוצאה. אתה לא פוגם במישהו, אתה לא עשית כאן משהו רע למישהו. אתם יודעים? מובן העיקרון, סף, מבין? מה? או בחושב. אבל בחושב מבין. ובכן, אני חוזר לעניין שלנו, מצאנו כאן שתי שיטות בהבנת מהו עניין. פטור אישה בהיותה קרקע עולם. זה אני אומר עדיין לגוונים השונים של קרקע עולם. אבל ניתן ללכת גם לשיטות אחרות לחלוטין. והן נראות יותר פשוטות. שמעשה האישה הוא מעשה גילוי עריות גמור. זה כמו שאמרנו, יש מעשה גילוי עריות זכרי ויש מעשה גילוי עריות נקבי. יש הכתרת הזרע ויש קליטת הזרע. וגם זה מעשה גילוי עריות. גם קליטת הזרע, גם קליטת האיבר זה מעשה גילוי עריות. ולכן האישה עושה כאן מעשה גילוי עריות גמור. מה זה קרקע עולם? העובדה שהיא עושה את זה, היא עושה את זה בצורה פסיבית, ולכן היא לא מתחייבת לזה בעניין יעד. קרקע עולם היא עושה את זה בצורה פסיבית, היא בעצם לא עושה כלום. כאן גם כן את השיטה הזאת אני רוצה לחלק לשתי שיטות שונות מבחינה עקרונית. שיטה אחת זה התוספות. וכך אומרים בעלי התוספות, גם אצלנו וגם אני קורא יותר נוח לי בנפמות בדף מ"ד, הנה אני אומר לי אפילו גרסים על תהרג, גם אם אני גורס תהרג ואל תעבור יש לפרש דרך כמה תהרג קודם שתעשה מעשה ותביא עליה את הערבה. כלומר יש באישה דין תהרג ואל תעבור אם היא מביאה את הערבה עליה, אומרים לה או שתביא את הערבה עלייך או שנהרוג אותך, אז יש עליה דין תהרג ואל תעבור. אם רק שהיא תסכים שמישהו יבע אותה, אז אין דין עליה יערים ועליה. אין, הוא מפרט יותר בפסחים, ולי אומר, תספיר, תגרסים את תהרג, דה המשמע בבן סבור ובורר השטובות, דו נשאר יערב, ואני אומר, כשיקה כעולם ולא עבדה מעשה. אבל לעשות מעשה כמו שאומר שתביא את הערבה עליה, או שתהרג, תהרג ואל תעשה מעשה, זה מרוצח לפני. מרוצח לו מחייב לנים סבנם שלה שאומר לו להרוג בידיים. כלומר, התוספות לא מבדיל פה, כמו שאמרנו, בין האופי הזכרי לאופי הנקבי של המעשה, אלא בין מי שעושה מעשה בידיים ולא עושה מעשה בידיים, ולכן אישה הנה עושה מעשה בידיים ומביאה את הערבה עליה, היא באמת חייבת ויערב עליה. דברים דומים, אומר גם הרמב"ן במלחמות, אבל אני רוצה לעשות את ההבחנה ביניהם. והרמב"ן מוסיף כאן עוד פרט שלא מופיע בתוספות. והפרט הזה הוא חשוב, ההבדל נדמה לי חשוב. ומשכחת לה, אני קורא ברמב"ן במלחמות בפסחים, ומשכחת לה נמי כגון שנתקשה לאשתו. שוב, סליחה שאנחנו נכנסים פה לכל הדיבוקה והמבולקה הזאת, אבל תורה היא בלימוד וצריכה. ומשכחת לה נמי כגון שנתקשה לאשתו. ואמרו לאותה ערבה, לאישה, שתדביקנו לעצמה, ואם לא תרצה לעשות כשיהרגו אותה, דבכל כי אגבת עליו קרקע עולם. הרמב"ן מוסיף כאן משהו שלא מופיע בתוספות. השאלה מתי היא מדביקה אותו לעצמה, מתי היא מביאה את הערבה עליה, לפני שהוא התקשר או אחרי שהוא התקשר. ההתקשות של האיבר שלו זה חלק ממעשה הבעילה עצמי. ביקר אותו עליה לפני שהוא התקשה. אז מי עושה פה את המעשה האחרון? הוא. היא עונה מתביקה אותו עליה, אבל הוא התקשה. ורק ההתקשות נשלם כאן מעשה גילוי עליו. ולכן בשעת מעשה גילוי העריות היא לא עשתה כלום, כיוון שמעשה גילוי העריות נחתם בהתקשות. משל למה הדבר דומה? למה שנאמר, אחד מביא את האש, אחד מביא את העצים, אחד מביא את המים, אחד, אני יודע, שם את הסיר על האש, בקיצור, האחרון חייב. כל מי שהביא את כל הדברים המכינים איננו חייב. ולכן היא לא עשתה את המעשה האחרון, המעשה האחרון הוא התקשות ולכן רק הוא חייב. אם הוא כבר היה מבושה, כלומר היה מבושה לאשתו, והדביקה אותו עליה במצב הזה, אז היא עשתה את המעשה האחרון, אז היא עשתה את מעשה גילוי העריות. התוספות לא חלקו בזה, וכאן אני חושב נפקא מינות עצמות וגדולות, וקודם כל ההבנה. הרמב"ן בעצם מגדיר את קרקע עולם, מי שלא עשה בפועל את שלב גילוי העריות. זה יותר דין בחפץ, זה דין בהגדרת מעשה עבירה. מעשה עבירה זה המעשה האחרון. כולם עשו כל מיני הכנות, כולל היא שהדביקה אותו עליה ולא היה מקושה, זה הכל מעשי הכנה, הוא שהתקשה עשה את המעשה האחרון. ואם קודם הוא התקשה ואז הדביקה, אז היא עשה מעשה האחרון. אבל המעשה האחרון הוא המגדיר את גילוי העריות. לדעת התוספות, זה לא משנה מי עשה את המעשה האחרון. המעשה הוא מעשה משותף לשמיים. זה כמו שאמר, הוא בשלו והיא בשלה, והמעשה איך שלא נגדיר אותו משותף לשניהם. יש כאן דין לא בהגדרת המעשה, יש כאן דין בהגדרת חלקו של האדם כאדם, וגם מה שאנחנו אומרים. אם היא שיתפה פעולה, גם אם היא שיתפה פעולה בשלב מכין, היא כבר יצאה מגדר קרקע עולם ויש עליה גדר של ירים ועליה. יש תשובה ארוכה כאורך הגלות, תשובה ענקית. שעוד דפים, פעם קראתי את זה, היום כבר לא היה לי כוח לקרוא את זה, פעם קראתי אותה פרט אחרי פרט של האיגרות משה, למשה פיינשטיין, שדן בהרחבה עצומה במעשה אסתר. הרי בואו נעזוב את הדמיונות, שדן בהם שם רבינו יונה, גם לכבוש את המלכה עמו בבית וכל מיני סיפורים מעשיות. אני זה לא יעלה עד דן. לא שקפתו את אסתר, לא רק שקפתו את אסתר, גם לא יעלה לדעת שכל פעם גרמו אותה למידה של החשבונות. הרי ברור לחלוטין שהביאו את אסתר הביתה ברגע שהקדוש בחר אותה. אז בלילות היא הייתה צריכה, אני יודע, בלילות שהוא רצה אותה, היא הייתה צריכה לבוא אליה. מה, גרגרו אותה בכוח? מה, שם, כמו אני יודע, בכל מיני הקירות של כל מיני יישובים? סך הכל קורא אדמה? בשום פנים האופן, אין ספק. ודאי יודעת בפשוטו של מקרא שהמשמעות של האונס שלה היא איזושהי משמעות מאוד מאוד כללית. אבל כל פעם היא הלכה עליו, היא הלכה עליו ברגליים שלה. וזה מוגדר אונס רק מצד שמרחף עליה איזשהו חיוב מיטה על כל העניין. היא קרקע עולם או לא קרקע עולם? שם יש על זה דיון עצום של האיגרות משה, הוא לא מביא את התוספות ואת הרמב"ן, לדעת דעתי זוהי בדיוק המחלוקת. לדעת התוספות, כל שיתוף פעולה שלה, גם שיתוף פעולה מכין, היא יוצאת מגדר גג העולם, והיא חיילת בירים ועל יבוא. מה בדיוק קרה עם אסתר? תעזבו אותי, אני לא יודע עכשיו. גררו אותה עליו, או אני לא יודע מה היה שם. או שהוא מגדיר את השנה, שהיא רק מגיעה לחדר שלו, באיזשהו שלב של הכנה מנודמת, שאין בה בכלל מה זה, נראה לי דרך. אבל בפשטות לדעת התוספות, ברגע שהאישה יצאה מגדר פסיבית לחלוטין, אז היא בגברה, שותפה במעשה גילוי העריות. לדעת הרמב"ן, הרמב"ן עוד פעם חודר לנו לשאלה מה בדיוק מוגדר מעשה גילוי העריות, או מה מעשה גילוי העריות זה המעשה האחרון. התקשה קודם או התקשה אחר כך? עזבו אותי עם כל השאלות האלה, שמחתי. אבל אני אומר, זוהי שיטת התוספות והרמב"ן, שוב כאן שתי שיטות ששונות קצת משתי השיטות הקודמות של גדולי קדמוננו של המאירי, כנראה הרב בעל האשכול ורב החי גאון וסיעתו. אני בסדר, נסתפק בזה בפעת קוצר הזמן, ונעבור לעוד כמה דברים שקשורים לנו לענייני קרקע עולם. ללמוד קרקע עולם, נעבור לדברים אחרים. מרגע זה לילה, אחרי שנתתי, אני הסתפקתי בארבעה הסברים, מתוך חמישה, בנושא, מה זה קרקע עולם. זוכרים, כן? הבאנו את רב החי, את גדולי קדמוננו שבנעיר, רמב"ן ותוספות. אני רוצה לעבור קצת להסתייגויות בדין קרקע עולם. התוספות בסנהדרין אומרים, תקנו, בקוצר הזמן, אני אגיד את זה, שבהווה אמינא, כשהוא מדבר על יעל, וכשאנחנו לומדים כשיטת רבי יוחנן, זה מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, האם בין רגלי הקרה נפל שחף, האם הכוונה לבעילה, או בין רגלי הקרה שנפל שחף, כמו שאנחנו מבינים, שהוא פשוט התמוטט מהמכה של היתד. בעצם התמוטט כבר קודם מהיישות. כן, השאלה איך להסביר את זה. ריש לקיש דוד שלא בא עליה. רבי יוחנן טוען שבא עליה, וזה המשמעות בין רגלי הקרה נפל שחף, ושבע בעילות בעל אותו השם, וכאן השאלה איפה הייתה יעל בעניין הזה, מתוך הנחה שיעל הייתה אישה יהודיה והייתה אישת איש וכל הדברים האחרים, אז איך הסכימו? אחת האפשרויות שעולות כנראה בבעלי התוספות, נשמע מוזר, לדעתי זאת האפשרות הטובה ביותר, שסיסרא אנס אותה, אבל הוא לא אנס אותה בחזקת יד, אלא הוא אנס אותה באיום, שהוא יהרוג אותה. ויעל נמצא להישמע לו. איך יכלה להישמע לו? קרקע עולם! ואז שואל שם הגמרא, והכה מתהניה מאביך. אומרת הגמרא, טובתם של צדיקים, של רשעים, ראה אצל צדיקים. כלומר, בקיצור, היא לא נהנתה מאביך. היא לא נהנתה מהבעילה של סיסרא. אבל משמע מן הדברים, במהלך הפשוט, כך לומדים התוספות, הסוגיה הזמן היא בן נזיר, דווקא כיף. משמע מהשאלה, שאילו הייתה נהנית מהבעילה הזאת, אז מה? לא היה לה פטור של קרקע עולם. הייתה חייבת בדין ירק ויעקב. כלומר, ההנאה עצמה מוציאה אותה מידי קרקע עולם. מהנחה שנהנת. סבור שלא, למסקנה עומדת אמרה, היא לא נהנת. אבל היא נהנת, זה מוציא אותה מידי קרקע עולם. למרות שהיא פסיבית ולמרות שהיא לא מעוניינת. התוספות הגדולים ביומה מביאים את הסברה הזאת, והם פותרים אותה בשתי מילים, מי בכל אופן ראה אותו? ולא נהירה, כן? כלומר, חולקים על הסברה הזאת. ואומרים על הסברה הזאת ולא נהירה, אני רוצה קצת להסביר את נקודת המחלוקת בין התוספות ביבמות, לבין התוספות ביומה, התוספות ביומה מביאים וחולקים. מצינו מקום שהנאה משמעותה כנעשה. איפה מצינו את זה? מה? לא עברת את הדין. מתעסק. מה? מתעסק. מתעסק זה פיתור מסוים כשאדם לא מודע למה שהוא עושה. אדם לא מודע לפעולה שהוא עושה. אדם מתכוון נגיד להגביע איזה תפוח תלוש וחתך תפוח מחובה. פשוט הוא שתייד לתפוח התלוש, אבל בטעות תלש תפוח מחובה, אז הוא בגדר מתעסק. אדם לא היה מודע לפעולה שהוא עושה. אדם יכול לבלוע משהו. הוא חושב שהוא בלע רוק, ובעצם הוא בלע איזה חלק שהיה לו בדור פה, הוא לא היה מודע למה שהוא עושה. במקרה של התפוח, אני מגדיר אותו מתעסק פתור, במקרה שאדם בלע את הרוק ובעצם בלע חלב, הוא חייב. למה? מתעסק בחלבים ועריות, חייב שכן נהנה. מה הוא עושה? קדושים בעוד כמה פעמים. כן? כלומר, הוא חייב ההנאה כאילו עשה את זה במודע. כנראה לומדים את התוספות בעיוון שאותו דבר כאן. אישה יקרה תורה, היא לא עושה כלום, אבל ההנאה נותנת לגבר שעושה מעשה. ולכן היא חייבת בתהרג ואל תעבור. לעומת זאת, התוספות ביומה מבינים שכנראה יש הבדל. כשאדם עושה מעשה, אלא עשה אותו בחוסר מודעות, ההנאה שקולה כנגד המודעות. אבל כשאדם בכלל לא עושה מעשה, להגדיר את ההנאה שהיא שקולה כנגד המעשה, לדעת התוספות ביומה, זה לא מהירה. הנאה יכולה להיות דומה למודעות. זה כן. ולכן אם חסר במודעות על עשיית המעשה, אז הנאה שקולה כנגד מודעות. אבל אם חלקה של האישה בבעילה מוגדר כפסיבי, כאי עשיית מעשה, אז גם הנאה לא תהפוך אי עשיית מעשה להיות מעשה. בעוד שלדעת התוספות ביבמות לא שנה. והנאה יכולה להיחשב כעשיית מעשה, או לפחות כשותפות בעשיית מעשה. ואז היא שותפה בעשיית המעשה של האיש מצד עצם הנאתם. כך נדמה לי יש לראות את המחלוקת הזאת. עוד דבר שאני רוצה להגיד לגבי קרקע העולם, עוד הערה אחרונה לגבי קרקע העולם, כרגע, והיא גם כן בדברי התוספות בכל המקומות האלה, לגבי הסוגיה בסנהדרין. הגמרא שואלת מה אסתר פרשייה. מתרץ את הגמרא, אסתר קרקע העולם. מה חשבה הגמרא באבמים? שקרקע העולם חייבת. ראשונים לומדים מכל המקומות ולנערה לא תעשה דבר. שאישה כקרקע העולם איננה חייבת ביריג בל יעקב. זה פשוט לא אפשר, כי עושה אם הרוצח יהרג ועל יבוא, אך נערה מורשה יהרג ועל יבוא, ועל נערה אין חיוב בהרג ועל יבוא. מה חשבה הגמרא באהבה מן המסר? לאותם ראשונים שמבינים שזה היה גילוי החוץ. תוספות ביומה אומרים במפורש, הגמרא ידעה כל הזמן שאישה בתור קרקע עולם פתורה על גילוי עריות. מה אז פירוש השאלה באסתר פרהסיה הבאי? למה באמת לא שאלה הגמרא באסתר גילוי עריות הבאי? כיוון שהיה פשוט לגמרא של גילוי עריות פתורה משום קרקע עולם. אבל עדיין למרות שהיא קרקע עולם מבינה הגמרא שהיא חייבת על פרהסיה. ולדעת רבה זה גם למסקנה. כלומר כאן אנחנו צריכים לעבור בשביל די עדין בין שתי מצוות. ולומר, מצד גילוי עריות, הגמרא ידעה שאישה פתורה. ולכן שאלה באסתר פרהסיה ולא באסתר גילוי עריות. היא ידעה שאישה פתורה על קרקע העולם. אבל מה חשבה הגמרא? שעדיין, למרות שהיא קרקע העולם, היא חייבת במצווה אחרת. באיזה מצווה? קידוש השם. קידוש השם על פי הסוגיה שם זה דווקא בפרהסיה. מה בדיוק התפקיד של פרהסיה? זה עניין אחר, לא נעסוק בזה כרגע, אבל קידוש השם זה רק בפרהסיה, ואז הוא עולה מתוך הגמרא של הגמרא, אומנם ידע השם קצת גילוי עריות אין לחייב אותה בגלל שהיא קרקע עולם, אבל עדיין יש לחייב אותה מצד קידוש השם. מחדש הבעיה שגם בקידוש השם יש פטור של קרקע עולם, ורבא סובר שאין פטור של קרקע עולם בקידוש השם, ולכן הוא הולך לאיזשהו כיוון אחר של הנאה עצמה. וכאן אני מציב לפני הציבור את השאלה, מדוע קרקע עולם תהיה פטור בגילוי עריות ולא תהיה פטור בקידוש השם? אשמח לשמוע את שאלה. אלא הבאת לי פסוק, בואו נעזור לי פסוק. אני רוצה לדבר איתי מסכן לשם. שמה. זה הוא אומר שם, זה התסוק. אבל אני רוצה לשמוע תמיד פסוק, אני רוצה שתגיד לי היגיון. יפה. נהדר עכשיו. כלומר, כשאדם מדבר על איסור, אתה יכול להגיד איסור בישב ואל תעשה הוא דבר שלא חייב לי מראה. כשאתה מדבר על מצווה, על מצווה פוזיטיבית לקדש את השם, אדם מחויב לקדש את השם, אז זה גם במקרה של שבע ואל תעשה, יש כאן עדיין יסוד של קידוש השם. יתר על כן, וכאן אני רוצה שנבדיל בין מבחן המעשה למבחן התוצאה. בקידוש השם השאלה היא מבחן התוצאה. אם גוי פועל יהודיה ויודע שטיף שיש בזה חילול השם, במבחן התוצאה היא חייבת, מה זה משנה שהיא בשבע אל תעשה? עדיין שמו של השם או מתחלל כאן או מתקדש כאן, ואתה צריך ואת צריכה לבכור האם הוא יתחלל או יתקדש. בעוד שגילוי היום זה במבחן המעשה, לא עושה מעשה, היא לא חייבת. איך שלא נראה את זה, יש באמת סברה בתוספות, בעיקר ביום, אבל גם במקומות אחרים, בעיקר ביום, אומר את זה, לומר, קרקע עולם יהיה פטור בגילוי עריות, ועדיין ייתכן שקרקע עולם לא יהיה פטור בקידוש השם, אבל ייתכן שקרקע עולם זה פטור גם בקידוש השם. ולכן הוא אומר, ויש ספר יש רבה, יש ספר, קרקע עולם היה, אבל גם הכל יקרה. מכל מקום, אלה עם שתי ההסתייגויות שרציתי להגיד בקרקע עולם, אחת, אם היא נהנית, ייתכן שאין עליה פטור של קרקע עולם, ושנייה, שייתכן שלגבי קידוש השם, אין פטור של קרקע עולם. ייתכן. תזכיר של מחלוקות שונות, גם בזה וגם בזה. נשוב בכניסת הרע שיש לנו ב-13 דקות, עד עכשיו דיברנו על קרקע עולם, ויש לנו עוד 5 שיטות להזכיר. כן? אז בואו נעבור אליהם אחת לאחת את מה שנזכיר. התחלנו משיטת רבינו תם, שרחמנה אף קרא לזרה משום בזלמת סוסים זלמתם. מאיפה דבר כזה בכלל מתחיל? לכאור השפיר כאמר להריבם לרבינו תם, רחמנה הפקיר את זרו, לא הפקיר את בייתו, בייתו היא בייה, הוא חדר, אני מה הבא שלו, לא אישה, יש לה סבייה. יתר על כאן בא לך, במסך דבמות וגם במסך קידושים, לא יודע. שאם אדם חדר עם האיבר שלו מקושה באישה, גם אם הוא לא הוציא זרע, זה גדר ניאוף גמור. הניאוף לא תלוי בזה, לכאורה. באמת להבין שאתה בן אדם, אני מודה שזה קשה מאוד. והסיוע שמצאתי לו, והבאתי לכם כמה מקורות כדי לסייע ל... רבינו תם, הבאתי את זה משיעור שנתתי כאן בזמנו בשבת, אם מישהו זוכר, לגבי כל נושא הזרעה מלאכותית. ושם הבאנו שיטה מוזרה מאוד, של... אני חייב להגיד שלטעמי זה לא הדבר המוזר היחיד שיש לו בהלכה. שיטתו של הרב יואל טייטלבום, כן, בעל ויואל משה, הרב מסאטמר, אבל כאן אני מדבר לא על שיטתו בהלכה בשלוש שבועות, אלא על שיטתו בהלכה בעניין זה, והוא טוען את הטענה הקטסטרופלית הבאה, וכל גדולי האחרונים חולקים עליו, אבל הוא טען את הדברים, הם מאוד מאוד מחשבים את דעתו, הוא דעה מאוד נחשבת, והאמת היא שאריות ברלין כאן לא. הראה לי שסובר כמונו גם רב מרגליות, ומרגליות הים בסנהדרין נ"ד עמוד ב', ונפלו נפלאתי על זה, טענתו היא של לתת זרע, גם בהזרקה מלאכותית, לתת זרע של איש אחד באשת איש, זה גילוי עריות גמור ויש לזה חיוב כבד. כלומר, הזרעה מלאכותית באישה תהיה לדעתו בחיוב כבד. כלומר, בעצם עיקר גילוי העריות, איננו מעשה הביאה, מעשה החדירה, אלא נתינת זרע זר באישה. ממילא עם רחמנה אף כאלה זרי, אני יכול להגדיר חסר כאן במעשה גילוי הראיות. לשתות לבין אותם, אני אומר, הראיות שאפשר להתפקח עליהם זה מהרמב"ן, בהיקרא, הבאתי לכם את זה, כן, אמר הכתוב לזרה, ואלשת המתחה לא תיתן שחובתך לזרה. ודאמר אפילו לזרה, והנה היא אסורה לגמרי, אפשר לומר לזרה, להזכיר דם האיסור, כי לא יוודע הזרע למיהו, ויבואו מזה תועפות גדולות לרעות מאוד בשניהם, לא יזכיר זה בעונש, כי אפילו אלה רבה, ולא עצי זרע איתכם. ולכן אמרנו שחב איש אותה שכבת זרע, כי בעבור הזרע תהיה קינתו, כן, שמה היא תהרה מאיש אחר. לכן יש בחופה איש כאילו שכבת זרע, כי האיסור בעבור שיוביל זרע מן השפחה, קצת עולה מרוח דבריו, גם מחידושי הרם בהמשך, לא נקרא את זה ברחבה, עולה לכאורה שהזרע הזה העיקר, וממילא הוא כמובן אומר את זה גם רק לחומרה. ייתכן שרבן אדם הולך בשיטה הזאת לכולה, והוא אומר, אם אין זרע כלל שהוא הופקר, זרעו של הגוי, אז גם אין חומרה גדולה במעשה הבריאה עד כדי ירק ועלייה. אני בנולי דברי רבנו תם כפי שהם הייתי אומר שזה שרבנו תם התיר לו לאותה אישה להמשיך לחיות עם בעלה הגר זה בגלל שגוי לא מצווה באסורה לבעל אסורה לבועל אז לכן למרות שהגוי בעל אותה כשהייתה אשת איש לא נאסרה לו אחר כך כשהתגייר קטן שנולד אבל מכל מקום שיטת רבנו תם שהכל תלוי בזרע מזכיר קצת את שיטת הרב יואל טייטלבאום אם כמובן ההבדל המאוד מאוד מאוד מתבקש במה הוא מה? שהרב מסדמה כמובן אמר את זה אתם יכולים לחש לבד לחומרה ורבנו תם אמר את זה לכול כן? וזה כמובן הבדל משמעותי מאוד אנחנו לא נספיק לתת לך אתם יכולים לראות את זה גם ברן שוב דעת כל הראשונים והבאנו אז את חבור דרך הקטן בקידושים ראיתי תשובה מרבנו פרס בן אליהו, זה רבנו פרס המפורסם בעל התשובות שנקרא גם באיזה גינוי הוא נקרא בגלל ששמו פרץ הוא נקרא גם משיח כל פעם כן נראה למשיח משיח הוא קוראים מסרו של פרץ משיח זה כמו ראשי תיבות בוראינו שיחיה, כן? אבל זה ראשי תיבות כמו כל ראשי תיבות כן, כמו שמסירם שם כל דבר אצל הרבי וחבל, ממש, כן. מה זה ממש? מלך משיח, לכם את השלם שם, ממש, כן. אבל כבר הראשי דבות נדרשים שם, גם כל פעם שנקרא משיח, בתוספות כמובן הרבי וחבל. אבל היו שמה רבי פרס בן אליהו, מה שנרבו העולם להקפיד לאישה לשכב בסתיני איש אחר, כן, שאישה לא תשכב בסתיני איש אחר, שם תקלוט את הזרע מן הסדים, ואילו בעלה ממנת את הטעי למה מקבדת לשכב בסנים שכב בעלה כי אפילו תתאבר, נגיד מהסדים, משהו שנשמע דמיוני לגמרי אין כאן ביאת איסור, לא שנה מבעלה, לא שנה מאיש אחר אפילו תקלוט את הזרע מהסדינים לתוך מאה דעה לא עתה עליהם ובעה לחוד אסורה בימי נידה או באשת איש, לא אומר דבר כזה אישה שקולטת זרע מאיש אחר אין בזה שום איסור ואין בזה שום בעיה ואין בזה שום כלומר הוא ודאי חולה ומעשה ביה זה מעשה ביה, זה לא מעשה קליטת זרע. אבל בשיטת רבנו תם, אולי באמת הכל מבוסס על קליטת זרע, על כל משמעות. שוב, אני חוזר לפטור אשת רעהו. כאן אולי כבר אמרנו כמה דברים, אז לא נחזור עוד פעם, ואמרתי, ייתכן שיש להבדיל. ברור לחלוטין שאישה שנואפת עם גוי אסורה לבעלה, זה דבר פשוט לגמרי, ולמרות שהיא לא אשת רעהו. אבל כאן ייתכן שיש יותר דין של בדבק בשתו, כלומר של דבקות. דבקות זה כמובן גם עם גוי, יכול להיות. אבל מצד אשר ינאף את אשת רעהו, מצד עצם המעשה שלו, ייתכן שזה רק מין במינו, מבחינה הזו של יהודי ויהודיה. גוי ביהודה זה לא בדיוק אותו מין, וכמו אישה שנרבעה על ידי בהמה, שאיננה נאסרת לבעלה, כך אישה שנרבעה על ידי גוי, מבחינה זאת לא נאסרת לבעלה, אפשר לפלפל בזה בהרחבה, לא נעשה את זה כרגע, כדי להספיק בדקות המעטות שיש לנו, אולי עוד שיטה, של הדבר הכי מעניין, וזה רב חיים, לא הספקנו להגיד. אתם יודעים מה? אולי אני אדלג את כל השנות האחרות, אני אדבר על רב חיים, אבל לפני כן אני חייב להגיד משהו על שיטת התוספות ביום. כן? שיטת התוספות ביום אני רוצה להגיד בכל אופן איזושהי מילה, והתוספות שם מביאים את העניין הזה. שבהמה שנעבדה, הרי נסר, נכון? להוציא את הנעבד. בהמה שהשתחוו לה, שעשו מנהל, שהשתחוו לה, נסרת. מה הדין אם יהודי השתחווה לבהמה, בגלל שאמרו לו שתשתחווה לבהמה או שנערום אותך? שם מעריכים התוספות להסביר שהבהמה לא נעשרה. למה לא נעשרה? מעשה עבודה שרה ואונס, אין מעשה עבירה. ולכן הבהמה איננה נחשבת כנעבדת. אם אדם עשה משהו מפחד מידה, זה מפקיע את גוף המעשה. מוריי ורבותיי, לפי שיטת התוספות ביומה, איך יש דיני הרי כבר יעבור? אם מעשה שנעשה באונס, אין לו גדר שמעשה אפילה, שהבהמה לא נעשרה, אז איך יש דיני הרי כבר יעבור? מה? מצוות קידוש השם. ומצווה עצמאית, קידוש השם. וגם בגילוי עריות. זה לא איסור עריות, זה מצוות קידוש השם שלא לעשות את המעשה. אני אדלג על שיטת בעל המאור, למרות שהיא מלתקת מעין כמותה, ויש שם המון הבחנות, וזה כל עניין הנעת עצמן. אני רוצה להעיר על שיטת... רב חיים, שממש, ממש, ממש לא הסכמתי לכל המהלך שלו. מהלך יפהפה, אבל... לא התקבל על דעת. ואני אגיד רק את השורות התחתונות שלהם. רב חיים חוקר בסוף דבריו. מה הפטור של איש שזורקים אותו על מישהו אחר? אומר התוספות שהוא לא חייב להרים. הוא שואל את השאלה, האם יש פטור על אדם בשבע אל תעשה להרוג מישהו? מה שני הצדים? מצד אחד, כמו שיש מי חזית, דדמך דידך סום הכפה, יש גם דין מי חזית, דדמך דהו גבר סום הכפה. דמו של מי אדום? שלי או של זה שרוצים שאני אהרוג? דמנו אדום, בוא דם ידע. ולכן מה זה מחייב? מחייב שבע אל תעשה. אני לא יכול להרוג אותו, כיוון שדמו אדום לא פחות מדמי. אבל אם אני צריך להרג כדי שלא יזרקו אותי עליו, אני לא צריך לעשות את זה, כיוון שדמי לא פחות אדום מדמו. הכלל אומר שאם אדם של שניים שקולים שקול, זה כנגד זה, אז יהיה באמת שבע אל תעשה. רב חיים מציע לעומת זאת אפשרות, והוא דוגל בה, לא כך. והוא אומר להרוג מישהו, ובירק ועל יעבור. אלא אם יש לך פטור מזה, זה מגדרי פיקוח נפש. כשיש כאן דם של מישהו אחר, אין לך גדרי פטור של פיקוח נפש. ולכן, כשזה יש דם של מישהו אחר, אתה גם חייב למסור את עצמך להרג כדי שלא יהרגו באמצעותך את האיש השם. כיוון שאין לך פיטור של פיקוח נפש. בעצם ביסוד הדברים יש ירק ואל יעבור פשוט. אין פיטור של פיקוח נפש. הוא מוכיח את זה מאיפה משניים שהיו מהלכים במדבר וביד שניהם כיתות של מים. שם יש לנו גילוי מיוחד ואתה צריך לשתות ולא לתת לו משום חייך הקודמי. אבל משמע שכשאין הגילוי המיוחד הזה, אתה לא יכול להניח שיערגו אותו באמצעותך. כך אותו. ולכן הוא טוען זה גם באישה שיש בדין יערג ואני אמרו. לא אהבתי את הסבור הזה. וזה פשוט לחלוטין בכיתות של מים. אני אין לי פשוט לגמרי בסוגיה של שניים שהיו מלכים וביה שניים כיתות של מים. שתמיד קיים איזשהו סיכוי קטן של הקטנים, שאולי, אם הוא ניתן לך גדול לשתות, הם ימצאו מים לזה. מישהו יבוא לקראתם, איזה שיירה, איזה מישהו, יצליחו, אולי. הרי ודאי שהדין הזה, שאותם יבואו שני מה לראה אחד מותו של חברו, לא נאמר, בואו ניתן לכם לקראת, נגיד שבית בו יודע ישו. ובן אדם אחד כפות שם בשלשלרות ואין לכם מפתח. ואתה עומד לידו ואתה לא מסוגל להציל אותו, ועוד רגע יש תסרוף את שלכם. אז מה, אז הדין לדעת בן פתורה, שאתה צריך לעמוד לידו ולהישרף כדי שלא תהיה במותו של חברו? היא ילד גמורה, פשוט אתה צריך לבוא. כל ההלכה שאמרנו בתנועה, כשיש סיכוי כלשהו שתציל. וכאן בא הדין חייך קודמי וחייך הפכה, ואומר שאולי והסיכוי הזה הוא קלוש, יותר טוב שאתה תדאג להסמכה שוודאי תחיה, מה שרוב שספק אולי יצא. זה דין חייך קודמי וחייך הפכה. אבל להוכיח מכאן שהדין שאתה לא צריך להרג, זה רק כשאתה לא צריך לתת לו מים, אבל לא ש... נראה לי. ועל פניו נראה פשוט שבשני אנשים הדין הפשוט הוא שאלה על פרסה. אתה חייב אותו בידיים. אתה גם לא צריך להרג, אם רוצים להרוג אותו באמצעותך. על זה אתה לא צריך להרג. ולכן גם באשת איש. אני לא הייתי לומד מכאן שום דבר לגבי השאלה אם שם פסיבית או לא פסיבית. ופשטות הדברים, אישה חייבת בגילוי הרעות כיוון שהיא שותפה של הבועל, וזה כמובן אם זה נעשה מרצון. ואם זה לא נעשה מרצון, אז לכאורה יש דין באמת להגיד יערג ועל יעבור, וגם לשיטת הרמב״ם. כל המלאך ברב חיים, תבדקו אותו, ואני חושב שכל סברה שם, צריכים לבדוק אותו בשל עיניים, אולי תגיעו למסקנות שלו. קצת חבל לי שלא הספקנו את בעל המאור, אבל זה גורלו של שיעור שמתחיל ב-11:30 וצריך לגמרי ב-11:00. כן, נראה, זה חייב להתחיל 3:00, לא שיעור את הסרפות, אבל כמובן עכשיו אי אפשר לעשות את זה, אבל זאת הייתה אחת המטרות. אז בואו נראה רק מה עשינו כאן היום. ומה שעשינו כאן היום זה את הדברים הבאים. למדנו כבר את הפסוק, אבל לא נעסוק בזה כרגע. ולמדנו את המחלוקת בין רבינו חננאל והרמב"ן, לבין כל שיטות הדין, וזה בעיקר בגרסה, אם תיהרג ועל תעבור או ייהרג ועל יעבור. מהנחה שאישה פתורה מייהרג ועל יעבור, ייתכן פשוט להגדיר את מעשה הביולוגי של האישה, שזה לא מודע כמעשה הריות, זה מודע כעבירה, אבל לא כמעשה הריות, וממילא אין על זה דין ייהרג ועל יעבור, זה רבי מיון הרעבד וכנראה גם בעל השלטות. ואני מבדיל ומגדיר את המעשה בצורה הלא סימפטית שאמרתי קודם, מעשה חדירה של האיבר הזכרי, נעזוב עכשיו את כל הדברים האלה, זה לא שאני משהו. זה שאישה חיימת בניאוף, בגלל שהיא שותפה למעשה של האישה. ויכולנו לומר שהאישה זה לא מעשה גילויות, כי זה לא מעשה שפוגע מישהו אחר. שיטת גדולי קדמוני, שהביא מיר. ויכולנו לומר שבכלל קרקע העולם זה דין בפסיביות של האישה ולא בהגדרת המעשה. וזוהי שיטת התוספות והרמב"ן, וכאן הבדלנו האם זה פסיביות בגב או פסיביות בגוף המעשה. כלומר, האם זה מי עשה את המעשה האחרון, רק הוא עשה מעשה, כאילו, בין אם זה איש בין אם זה אישה, או השאלה אם האישה משתפת פעולה ואז גם היא משתפת פעולה והולכת אליו. גם כן זה יעשו, ויש גם שיטה חמישית שלא דיברנו עליה. ויש כמובן גם פתורים אחרים באישה, וכמובן הנפקמינה הגדולה, ולדברים האלה אמרנו, אתה לא נחזור על זה כבר. ויש כמובן גם שיטות אחרות. ויש הרבה שיטות ראשונים שגם אישה חייבת להיהרג ועל יעבור. כלומר, שיטת הרבה מותם. אלא, שרחמנא פקרא אליעזר, אז בגוי לא חייבת להיהרג ועל יעבור, אם יהודי יאנוס אותה, אז היא כן חייבת להיהרג ועל יעבור. זו שיטת רבי אדם, שיטת בעל המאור, את אשת רעהו אמר רחמנא. והבאנו גם את השיטה הזו שהכל תלוי בהנאת עצמן, והבאנו גם את השיטה שיש בו רק עניין של קידוש השם. ואלה הם פחות או יותר המושגים הבסיסיים שיש לנו כאן ביערב ועל יעבור וכל מה שמסביב. השיעור עצמו כולו כולל ההשגות על חיים וכולי, יופיע באתר אחרי שאשר קם בו ממני. והראשון שיבוא אליה לקחת את דברי הסיכום של השיעור, יקבל אותם במו ידיו.